ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, אנחנו עכשיו סיימנו את התקופה של בין פסח לעצרת. אנחנו אחרי חג השבועות, אבל עדיין בתוך הימים של תשלומי עצרת, ולכן ערב שבת פרשת בעלותך, אנחנו עוד עם הניחוח של חג השבועות, שקושר אותנו כמובן לפסח, ולכן התרכז הפרשה הזאת, פרשת בעלותך, בנושא מרכזי מתוך הפרשה, הוא נושא של פסח שני. התורה אומרת, ומספרת, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין ארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקריבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה אדוני לכם. באים בטענה, אנשים שטמאים, טמאים מת, לא יכולים להקריב קורבן, משום שטומאה לא יכולה, לא מאפשרת הקרבת הקורבן. ואומרים, למה ניגרע? גם אנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא, סליחה, משה אומר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אני, שאלה טובה אתם שואלים, טענה טובה אתם מעלים, אני צריך להיוועץ בגבוה. ואחר כך בא הציווי מפי הגבורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ואז הפסח לאדוני. בחודש השני, ב-14 יום בין הארבעים, יעשו אותו על מצות ומורים יאכלו. לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש, השירות האור וכו'. דהיינו, יש פה בעצם אופציה נוספת, מה שנקרא היום מועד בית לקיום קורבן פסח, וזה דבר שהוא יחיד, יחידאי, יוצא דופן בכל התורה כולה. לכאורה יש מצב של אונס רחמן הפטרי, ואילו כאן התורה נותנת הזדמנות שנייה לאלה שלא יכלו מתוקף נסיבות מוצדקות, או מתוקף נסיבות מובנות, אמיתיות, לא יכלו להקריב את הקורבן, התורה נותנת להם הזדמנות שנייה. הדבר הזה מביא את בעל המשך חוכמה להתבונן מדוע התורה רואה כל כך הרבה חשיבות בהקרבת קורבן פסח. שאם לא כן, התורה לא הייתה אומרת ומצווה על פסח שני. אבוד, אבוד, מי שאיבד את האפשרות, שנה הבאה. מתוך העובדה שהתורה הקשיבה לטענת אותם אנשים שבאו למשה רבנו ואמרו למה ניגרע, ולקחה אותה מאוד מאוד ברצינות, משה רבנו לקח אותה מאוד מאוד ברצינות, והלך ונועץ בגבורה, עמדו ואשמעה מה יצווה אדוני לכם, ואכן הציווי האלוקי היה לאפשר הקרבה של הקורבן פעם שנייה, פעם נוספת, הזדמנות נוספת. תוך זה מבין המשך חוכמה. מה שנראה לכאורה כדבר מושכל, פשוט, שיש כאן עניין גדול. מה העניין הגדול של קורבן פסח? והמשך חוכמה מוצא בקורבן הפסח מספר גורמים שהופכים את הקרבת הקורבן לעניין מאוד מאוד עקרוני, חשוב ובעל מעלה, עד כדי כך שבאמת באופן יוצא דופן, יחידאי, כפי שאמרנו, מאפשר את התורה ומצווה הקדוש ברוך הוא להקריב את הקורבן גם בחודש השני, גם חודש אחרי י"ד בניסן בי"ד באייר. ובעניין הזה אני רוצה, בתיאור החשיבות הגדולה הזאת, החשיבות הגדולה הזאת של קורבן הפסח, אני רוצה ללכת בעקבותיו של המשך חוכמה, ולנסות כמובן להסביר את הדברים שהוא אומר בנידון, ודברים, כמה דברים מאוד מעניינים, אני חושב, מאוד עקרוניים. ראשית כל, משך חוכמה מסב את תשומת ליבנו, כל, אגב, כל מה שנעשה היום בהקשר הזה, זה מתוך פרק ת' פסוק ז' בביאורו של המשך חוכמה, שעוסק באמת בהרחבה בנושא זה. חז"ל אומרים, כידוע, שכל 40 השנים שישראל היו במדבר, הם לא הקריבו קורבן פסח, חוץ מן השנה השנייה, שבשנה הזאת, השנייה, הקריבו באופן יוצא דופן, הקריבו את קורבן פסח, על פי הדיבור. כך אומרת הגמרא בקידושין, גם רש"י מביא את זה בשמות י"ב, הוא אומר, רש"י, תלה כתוב עבודה זו של קורבן הפסח, קורבן פסח אני מוסיף בסוגריים, בביאתם לארץ. ולא נתחייבו במדבר אלא פסח אחד שעשו בשנה השנית ועל פי הדיבור. למה רק פסח אחד? משום שבשאר השנים לא נשבה רוח צפונית, ולכן הם לא מעלו והיו הרעילים. לכן הם מנועים מלעשות את הפסח. מכל מקום יוצא שמתוך 40 שנות המדבר נצטוו להקריב את הקורבן רק בשנה השנייה. בשאר השנים לא התחייבו להקריב את הקורבן. הרי באיזשהו מקום התורה רומזת שקורבן פסח קשור בארץ ישראל. ולכן גם ביהושע מיד מתואר שהקריבו קורבן פסח. אבל למה בשנה השנית התורה מתארת את החיוב הזה, שלמרות שכל השנים לא הקריבו בשנה השנית, בשנה השנית, באותה שנה השנייה הקריב. משך חוכמה מסביר, חן אומר משהו עקרוני, שבכלל כל עניין קורבן פסח וחשיבותו, הוא משום שהוא ממלא תפקיד במאבק נגד עבודה זרה. זה עיקר קורבן פסח. עיקר קורבן פסח לדעת המשך חוכמה, משום שהוא ממלא תפקיד חשוב במאבק הבלתי מתפשר עם עבודה זרה וסעיפיה. אני מצטט. מצאנו בכמה מקומות, אומר המשך חוכמה, שהובדלו מעבודה זרה לעבודת השם יתברך לשמו המיוחד, וזה היה על ידי פסח. והנה הוא מביא דוגמאות. חזקיה למשל, חזקיה המלך, הוא כידוע נוקט במספר פעולות כפי שמתואר בדברי הימים ב' להרחיק את העם מעבודה זרה, ב' כ"ט, פרק כ"ט. בסוף הפעולות הללו כתוב שהוא שולח אגרות בכל ישראל ויהודה לבוא לבית השם בירושלים לעשות פסח להשם. סוף התהליך של המאבק בעבודה זרה, או אם תרצו ביאור עבודה זרה, נגמר בעשיית פסח לשם. יאשיהו, וכן, יאשיהו, הוא תיאר את יהודה בירושלים, כפי שהכתוב אומר, מהשרה, מהבעל, וסיר תבמות, מהרי שומרון. הוא, בשנה ה-18 למלכותו, מצווה לעשות פסח. אבל הפסח הזה, הכתוב מעיד, כתוב מעיד ואומר, מלכים ב' כ"ג, ואומר, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל, וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. ככה כתוב מעיד. תסתכלו שם כל הפרק, גם בדברי הימים. ואז נשאל את השאלה, למה, מה, הוא משמש שחוכמה גם מנסה להיכנס לכך, למה לא נעשה כך מימי מלכי ישראל, מלכי יהודה, הרי בחזקיהו כבר ראינו שנעשה, כבר נעשה בימי חזקיהו, למה לא נעשה כך? אבל אנחנו רואים שעשיית הפסח, איך שלא נראה, הפסוקים מורים לנו באופן ברור וחד משמעי ללא כל פלפל, לכל פיקפוק בדבר, שקורבן הפסח הוא בעצם חיתום, הטבעת העיקרון של נגד עבודה זרה. אבל למה ללכת לחזקיהו ולמה ללכת ליושיהו? אם גם עשיית הפסח במצרים במובנים רבים הייתה כנגד עבודה זרה. עוד במצרים, זה היה מכוון נגד עבודה זרה. וזה ברור. אנחנו רואים במחילת המשחו, קחו לכם, והפסח היעשה היה אלוהי מצרים, אנחנו יודעים את זה. אז חיבור כל הדברים האלה, מביאים אותנו למסקנה, שעניין פסח, בא להיות, אחד ממגיני, או אחד מהכלים החשובים, התפקידים החשובים, במלחמה עם העבודה הזרה. ואחר כך עוד נסביר את הדבר, מדוע זה כך. אם כן, חוזר המשך חוכמה לציווי המיוחד של עשיית פסח בשנה השנייה. ועל זה הוא אומר, הציווי בשנה השנייה במיוחד כנגד עבודה זרה, משום שבשנה השנייה הרי מדובר אחרי חטא העגל. ואני מצטט מתוך המשך חוכמה עכשיו. ולכן, אחרי שעשו ישראל העגל, ציווה השם יתברך בשנה השנית, לעשות הפסח, להרחיקם ולהבדילם ולתארם מגילולי עבודה זרה ואבליהם. זאת התשובה לגילולי עבודה זרה. תשובה לאלה אלוהיך ישראל אשר אלו חמרת מצרים, זה קורבן פסח. ולכן יש ציווי מיוחד לקורבן פסח בשנה השנית, שאין כדוגמתו בשאר שנות המדבר. אותו דבר, וזאת מאותה סיבה, אנחנו מוצאים ציווי מיוחד, לא רק בשנה השנית לעשות את הפסח, כמו שקראנו, אלא לעשות את הפסח מיד בבואם לארץ, בשנת ה-40, טרם בואם לארץ, למרות שעדיין לא מלאו שנות כיבוש וחלוקה, יש מיד ציווי לעשות עבודה זרה, ואני מצטט מתוך המשך חוכמה, וכן בשנת ה-40, שטעו לבעל פאור, שזאת הייתה הצעת בלעם הרשע, להצמיד אותם לבעל פאור, זה עבודה זרה. וכמובן, אחר כך התרחשה הזנות לבנות מואב. ואני ממשיך מתוך דברי המשך חוכמה. אז ציווה השם יתברך לעשות פסח בגלגל. מיד לאחר החטא של הטעיה לבעל פאור. הטעיה והטעות לבעל פאור. וההצמדות לבעל פאור. מיד בא הציווי לעשות פסח. ועוד דבר מעניין שאומר המשך חוכמה, שיש הווה אמינא במחילתא, שכל גר שמתגייר, לא חשוב מתי זה בלוח השנה, גם אם זה בחנוכה או בשיא הקיץ, כל זמן בשנה, יש אבא מן הבא, מחילת שיקריב קורבן פסח בשעה שהוא מתגייר, כדי לתאר מעבודה זרה, אומר, מסביר המשך חוכמה. זה דבר מעניין, יש אבא מן שכל גר שמתגייר צריך להקריב קורבן פסח, משום זה בכלל לא פסח. למה? אומר המשך חוכמה, משום שכל עניינו של קורבן פסח, זה להיאבק בעבודה זרה, להילחם בעבודה זרה, לתאר את המסלם מעבודה זרה, אז הייתי חושב שגר שנתגייר, זה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, לכן הגמרא, המחילת, סליחה, אומרת שישב אמינה שיקריב קורבן פסח כל גר שנגייר בכל מועד בשנה. אמנם, המחילת דוחה את הדברים הללו. ולשון המחילת הוא כזה, בספרי, סליחה, אני אמרתי מחילת, הטעות שלי זה ספרי במדבר, וכי יגור איתכם גר ועשה פסח לשם, יכול מיד, יכול מיד, תלמוד לומר כחוקת הפסח ומשפטו כן יעשה. אגב, בעניין הזה העריך הרב ברויר זכרונו לברכה בפרקי מועדות. אם כן, לאחר שהמשך חוכמה מראה את הקשר בין עשיית פסח להתגברות על עבודה זרה, למאבק בעבודה זרה, להתמודדות עם עבודה זרה, אז ניגש בה למשך חוכמה. רק אחרי זה הוא ניגש להסביר את טיבו של הקשר הזה. מה יש בקורבן פסח? יותר מכל קורבנות אחרים, או ציוויים אחרים, שהוא מסייע להתמודד עם עבודה זרה. אז נכון, אז הוא הראה לנו, המשך חוכמה הראה לנו, עוד מימי מצרים ומיושיהו, ומחזקיהו עוד לפניו, הראה לנו, ומאב המינה של הלכות גירות, הראה לנו שבאמת יש קשר בין קורבן פסח לעבודה זרה. אבל מה הטיב הקשר הזה? כאן אומר המשך חוכמה, הוא בעצם מצביע על מספר מאפיינים. שעושים את הקורבן הזה לקורבן כל כך חשוב. ראשית הוא אומר, שהפסח מורה על ההשגחה הפרטית, אשר מצוינים בה, אני מצטט, ויש להם בזה סימן היכר ישראל מכל העמים, אשר הבדיל בין עמי, בין עמו, בני ישראל למצרים, המבדיל בין בכור לאינו בכור. זאת אומרת, אנחנו רואים בסיפור יציאת מצרים, בליל מכת בכורות, בליל הזעת הדם על המשקוף, אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית על עם ישראל. ההשגחה הפרטית הכוונה לאו דווקא ההשגחה הפרטית על הפרט, על כל יחיד ויחיד, כי אם על השגחה במובן הזה שהקדוש ברוך הוא משגיח ואינו פקוחה על מה שקורה למטה בתחתונים, במובן הזה של עם ישראל, בין בכור לשאינו בכור, בין ישראלי למצרי. ולכך, על פי תפיסת המשך חוכמה, וכאן הוא אומר יסוד מאוד מחודש ועקרוני של המשך חוכמה, שלתפיסת ההשגחה הפרטית יש השלכות שנוגעות להרחקה מעבודה זרה, ולתאר את האמונה בייחוד השם והמתה תמצאו. איך? אני אצטט מדברי המשך חוכמה. הוא מורה, דהיינו אם הוא מסביר ההשגחה הפרטית, על היותו בעצמו התברך הפועל בלי שום השגחתו, בגלל רומה על התור לכוחות הגלגלים. גרמי השמיים אשר מנהיגים, הם מנהיגים את הטבע אשר על זה נוסדו כל דרכי עבודה זרה, כמו שכתב רבינו בלכות עבודה זרה. מה שטוען כאן המשך חוכמה, שבעצם יש פיתוי אינטלקטואלי או רציונל, אם תרצו, לומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על בני אדם. הוא מסר את ההשגחה שלו לכוחות הטבע, לגלגלים, לגרמי שמיים, הם מנהיגים את הטבע. הרי כבר הפילוסופים דיברו על כך ולא נאריך, שלומר שהקדוש ברוך הוא מתעניין או משגיח, אם אפשר להתבטא כך, משגיח במה שקורה על הארץ, זה מורה כאילו אני אומר, כביכול על פחיתות. ולכן הפילוסופים לא יכולים לקבל את זה. ולכן הוא מסר כביכול את ההשגחה לכוכבים ומזלות וגלגלים וגרמי שמיים וכוחות עליונים אחרים, אבל שהם כביכול מנהלים את העולם או משגיחים על העולם, אבל הוא גבוה מעל גבוה שומר, הוא לא מתעסק כביכול, כי זה לפחיתות חס ושלום. כביכול זה פוגם במעמדו. בא משך חוכמה על פי מה שכותב הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה ואומר, זה המקור לטעות הנוראה של עבודה זרה, כי אם הקדוש ברוך הוא בעצם מוסר את השגחתו לגורמי חוץ, או אם נרצה בלשוננו לקבלני משנה, אז בעצם זה מביא לעבודה זרה, כי אז עובדים את הקבלן, אז עובדים את הגלגל, את הכוכב, את השמש. עצם העיקרון שהקדוש ברוך הוא משגיח בתחתונים, משגיח בארץ, זה אחד הדגלים החשובים ביותר במאבק נגד עבודה זרה, כדי למנוע את הטעות שכביכול יש כוחות אחרים שהם יכולים לקבל שלטון לפעול בעולם. אין שלטון מבלדי השליט הכל יכול. בשלוש של המשך חוכמה אני אקרא את זה כך. הוא מורה על היותו בעצמו התברך הפועל בלי שום אמצעי ומסובב. שלא כאלה שאומרים אשר מסר השגחתו ורו מעלתו לקוחות הגלגלים, גורמי השמיים אשר הם מנהיגים את הטבע, אשר על זה נוסדו כל דרכי עבודה זרה. כמו שכתב רבינו, הכוונה הרמב"ם מלכות עבודה זרה, בפרק הראשון. אז זה עניין אחד, מדוע כל כך חשובה המצווה הזאת של קורבן פסח, כביטוי להשגחת השם, המבדיל בין בכור לשאינו בכור, בין ישראל לעמים, להוכיח שקדוש ברוך הוא שולט ומשגיח ורואה, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, כאן בארץ, כי זה מה שמונע את מסירת שלטונו כביכול לכוחות אחרים. אבל זה לא הכל. המשך חוכמה עובר למאפיינים נוספים של קורבן פסח, שגם הם מסבירים את חשיבותו הרבה ואת הצורך לאפשר הזדמנות שנייה להקריב אותו. הוא אומר שעצם עבודת הקורבנות בכלל יש בה מסר דתי ומסר מוסרי. אני מצטט מתוך המשך חוכמה כאן אצלנו. לא חפץ השם בהשחטת נפש המדבר. אני אומר, המדבר זה האדם, בלשון הפילוסופים, בהקריבה מאליו. חלילה לאל מוזרות, או מוזרות כאלה, שעובדי המולך אומרים, כי השם יתברך חפץ בקורבנות האדם, וזהו התכלית לאדם, כי יישרף על מוקד האליל, או את בנו אשר אהב. לכן אמר השם יתברך, כמו מלך אשר חפץ בקיום עמו, כן השם יתברך חפץ בקיום הנמצאים המפרסמים מציאותו ומכירים שמו. הקורבנות מורים על קיום הנמצאים עצמם. כי הקורבנות הם בעצם תחליף לאדם. כל קורבן מבעלי חיים שמביאים בעצם אומר לא מביאים את האדם לקורבן כי מתחליפו. וזה עניין עקרוני, מוסרי ממדרגה ראשונה, שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיום הנמצאים, הכוונה למדברים, למה שנקרא אדם. אבל מעבר לכך, הקורבנות, כל הקורבנות, ובמיוחד אולי קורבן פסח, מורה על משהו שנוגע לאופי הקיום האנושי. אני אקרא, צטט מתוך המשך חוכמה, הוא מורה, אשר משה מתברך רוצה, לא רק בקיום, אני אומר לא רק, זה לא כתוב במקור, בקיום הנמצאים, וביותם על צד היושר והחסד והחברה האנושית. הקיום שבו הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא קיום שמושתת על חסד, ועל חברה אנושית שיש קשר בין אנשיה, בין חבריה. יושר וחסד, אלה הם ערכי יסוד של חברה אנושית. ולכן, בגלל זה, הפסח נאכל לחבורות, לחבורות שמנויים עליו מקודם, ואין שוחטים את הפסח על היחיד. מדוע? כי השותפות הפעילה של כל יחיד ויחיד, ועשיית קורבן הפסח, כמו על פי דין שהם מנויים בתוך חבורה שלא כמו קורבן יחיד, זה אומר משהו על ערכי נתינה, שיתוף הדדי. זה אומר משהו. יותר מזה, כל הקורבנות שנאכלים לבעלים מחייבים את מי שמקריב אותם לתת חזה ושוק מבשר הקורבן לכהנים כחלק ממתנות כהונה. חוץ מקורבן פסח. חוץ מקורבן פסח. ששם לא נותנים חזה ושוק ותרומה לכהנים. זה לא בא לידי ביטוי מעמדם של הכהנים כזוכי במתנות כהונה, לא בא לידי ביטוי בפסח. למה? אומר המשך חוכמה, משום שזה, אני מצטט, משריש בלבב ישראל כי כולם שווים, ועם קדוש לשם אלוקיו, וכל אדם ראוי לבוא להשגחה האלוקית, לכן אין חזה ושוק בפסח, כי כולם שווים לפניו. מצד אחד, זה נכון שההשגחה הפרטית, הנוכחות האלוקית, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעם ישראל, בבית מקדשו, זה מביא במובן מסוים לביטול המעמדות או המחיצות שיש בין אדם לאדם. ובלשונו של המשך חוכמה, וזה דבר מאוד עקרוני אצלו, הוא מורה על רצון השם יתברך, כי ייבטל השיעבוד מאדם לאדם. ועבדי הם, לא עבדים לעבדים. וכאשר רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם לא יעבוד לזולתו, כמו שרצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם לא יעבוד לזולתו, שהאדם לא יעבוד לאדם אחר, כן ברא את האדם כך שהוא לא יעמוד תחת נמצא אחר, יהיה גלגל רוחני או כוח טבעי. רק דיינו, אלא כולם כאחד הם המושפעים ומושגחים בפרטיות מהשם יתברך. כולם כאחד רחוקים ממנו בתכלית ובהשוויה. זאת אומרת, כולם, כל בני אדם ביחס לבורא הם שווים. כי המלאך הרוחני אינו קרוב לבורא יתברך יותר מחיה קטנה שבים. כל זה, אומר המשך חוכמה, כל העיקרון הזה שהסברנו, של חשיבות ההשגחה וההתנהגות האנושית והקיום האנושי, ולא סתם הקיום האנושי, אלא הקיום המשותף האנושי, ביטול השלטון של אדם באדם, שזה מוטיבון מרכזי לבעל המשך חוכמה, גם בסוף ספר בראשית, ביטול שלטון האדם באדם לרע לו, אומר המשך חוכמה. כל זה, ועדיין עוד. כל זה מראה על עקרונות הדעת, אבל עדיין עוד. במיוחד, אומר המשך חוכמה, קורבן הפסח הוא באביב, ולזה יש חשיבות עליונה, במסגרת תפיסת קורבן פסח, כבא לטהר עבודה זרה. איך? יש סכנה בחודש האביב, אומר המשך חוכמה. ואני קורא מצטט. התורה הרי אומרת, לפני שאני מצטט, התורה אומרת, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. כך אומרת התורה. בעל המשך חוכמה, הוא חושף את הסוד של האביב לעניין קורבן פסח. הוא אומר שבאביב, הרי בו הטבע מתחדש, כוחות רדומים מתעוררים, תמונה סכנה גדולה של פיתוי לייחס את איתני הטבע. אבל הקרבת קורבן פסח, כאשר בא האביב ההתחדשות של הטבע, זה נועד להתמודד עם אתגרי הטבע והחולשות האנושיות. למה? משום, אומר המשך חוכמה, אז בא אביב, האביב וכוחות הטבעיים וגרמי שמיים מוציאים פעולתם באופן היותר חזק, אחרי אשר היה הטבע ישן כל ימות החורף, חזר תקופתה באביב, והשמש הפועל בטבע היותר גדול, הוא בעצם זוהר. לכן ציווה השם יתברך לחוג הפסח לייחד על כל כוחות הטבע לשם המיוחד, להזכיר כל מפעלות מצרים, ולעורר אותם, כי הם אינם פועלים ברצון כלום, אלא כגרזן ביד החוצב. ולכן, אומר המשך חוכמה, בחודש ניסן, שרובו הוא אביב, הפסח אומר, אביב זה התחדשות. אביב זה כוחות הטבע, זה שמש, זה פריחה חדשה. זה התחדשות אחרי השינה של החורף. זה עלול לעורר את כוחות המוחש, ואנחנו כבר ראינו שכוחות המוחש, הם בעצם כוחות המוחש, הם בעצם מובילים לעבודה זרה, כי מתפעלים מהמוחש ולא מהמופשט, ואנחנו יודעת ש שקושר את עצמנו למופשט, למי שלא ניתן להשיג. ולכן התורה מקפידה על חודש האביב, כדי להגיד, כל הישים בטלים מפני גדולת הבורא. וזה נקרא פסח להשם לפי המשך חוכמה. פסח להשם, עניין הפסח כולו. ובכך, בכך מקופלים בעצם כל הסיבות והנימוקים למהות הקשר שבין קורבן פסח למאבק בעובדה זרה. והמשך חוכמה עוד מוסיף משפט אחד ואומר, עוד כוונות עמוקות הנעלמים ממנו אשר הפסח הוא מטרם עבודה זרה וכל יוצא בזה. כאן חשפנו כמה מתוך אותם דברים שלדעת המשך חוכמה הם סיבה להתמודד נגדם בהקשר של עבודה זרה. אז אני מסכם, אני את הקטע הזה של עבודה זרה שיש בקורבן פסח כהתמודדות מול עבודה זרה, נלך מהסוף להתחלה. יש כאן את ההתמודדות דווקא בחודש האביב, חודש לכאורה, דווקא הסקידה לטבע, להתענה הטבע, לשמש, להתפעלות מן הטבע, יכולה להסיט את הדעת. וכן דווקא בקורבן פסח שיש בו קיום אנושי של חסד, של חבורה, של התנהגות אנושית, של נורמות אנושיות, ועצם המציאות האנושית של קורבן ולא קורבן בעל חיים ולא קורבן אדם. וכן, ובמיוחד את העניין של השגחה הפרטית. ונסיים כאן על עוד דבר אחד שנוגע לפרשה הזאת של משה רבנו שבאו אליו אנשים תמיים לנפש אדם. שואלים אותו למה ניגרה. שואל בעל המשך חוכמה, אם זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר שיקריבו פסח שני, לכאורה זה טבעי שיש תמיעי מת או דרך החוקה. למה בתחילה הדבר לא נלקח בחשבון? כשראה הציווי המקורי על הקורבן בהר סיני, לפני שבא אל משה אנשים, למה הייתה צריכה להתחדש כאן איזו הלכה חדשה של פסח שני? רק עכשיו, כתגובה לטענת למה ניגרה, עמדו וישמעה, ואז וידבר השם למשה, ידבר בני ישראל, למור איש איש כי יתאמה לנפש, ואז הפסח להשם. למה, מה, מה קרה כאן עכשיו? אז כמובן, המשך חוכמה תולה את, את השאלה הזאת, את הסיטואציה הזאת, במצב המיוחד שקרה עכשיו בשנה השנייה. הרי מה קרה אחרי חטא העגל? חטא העגל הוא החטא שכבר ראינו כמה פעמים טורף את הקלפים לשיטת המשך חוכמה. חטא העגל זה החטא שטורף את כל הקלפים. גם בהקשר הזה. כאן אומר המשך חוכמה דברים מפתיעים מאוד בחידושם. קצרים, אני אומר אותם, בזה אנחנו נסיים. בשנה הראשונה כשקיבלו ישראל את התורה, אומר המשך חוכמה, שם גם אם הייתה טומאת מת, לא היה מקום לטענה למה ניגרה, כי לא היה צריך לעשות פסח שני. מדוע? כי גם בטומאה היו יכולים להקריב קורבן פסח לפני חטא העגל. מדוע? זה, שימו לב, זה דבר מאוד מפתיע, מרחיק לכת. גם בטומאה לפני חטא העגל היה ניתן להקריב. למה? כי לכל יחיד ויחיד מישראל היה דין ציבור. בדיוק כמו שאין דין קרת בציבור, וזה דבר שהמשך חוכמה מעריך בו, מוכיח אותו ולא נכנס אליו עכשיו, כך גם לא היה עונש קרת ביחיד מישראל. ומשום כך, גם בתומה היו יכולים להקריב, ויותר מזה גם לא היו נצרכים למקדש ולמשכן. אני מצטט מתוך המשך חוכמה, זה דבר שכבר חזל אמרים. לא היו צריכים למקום מוגבל, מוקדש לשמו, אשר בו יתאחדו והתפעלו כל הכנסייה הישראלית. כל הייחוד של המשכן, וראים את זה כמה פעמים, זה מקום שישראל מתכנסים בו. זאת הקדושה הגדולה של המשכן והמקדש. בדין קדושת ישראל. אבל כל זה היה נחוץ רק בגלל החטא, חטא העגל. לפני חטא העגל לכל אחד מישראל היה פוטנציאל של, הייתה בו מעלה, הוא פוטנציאל, ומתגלה פה פשוטו של כתוב, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כי כל יחיד ויחיד מישראל, אני אומר לפני חטא העגל, היה ראוי להשראת שכינה בפרסיה. עכשיו אני מצטט מתוך המשך חוכמה. והיו ראויים כל יחיד ויחיד מישראל להשראת שכינה בפרסיה, כמו ששרתה במשכן ובמקדש בימי שלמה. והיה כל יחיד מישראל חשוב כציבור. עד כאן סוף ציטוט. מכאן יוצא דבר מפתיע, מחודש, אבל ברור, שכשם שטומאת ציבור לא דוחה את קורבן הציבור, דהיינו שלמרות שקורבן ציבור מוקרב כאשר הציבור נטמע, גם יחיד שנטמע, יש לו דין ציבור, והוא לא יימנע מלהקריב את הקורבן. לכן אומר משך חוכמה, אני מצטט, קודם העגל לא היה דין קראת אל יחיד ודין דחיית יחיד לפסח שני, והווה כמו ציבור, והיו עושים בתומה כמו בתארה, לא היה שייך כל עניין פסח שני, רק בגלל חטא העגל נולד הסיפור של פסח שני. אבל אחרי שחטאו בעגל, היו תמיד בסכנה, אני מצטט מתוך המשך חוכמה, חזרו לסורם, ולכן היו צריכים למשכן ומקדש אשר אליו פונים כל לבבות בני ישראל, וחזרו לזו המתם ונתחדש אצלם דין יחיד. עד כאן סוף ציטוט. בעקבות החטא, היחיד, יחידי ישראל ירדו ממעלתם, היחיד שוב אינו מעלתו כמעלת הציבור, ואז כי יחידים, תמאי מת, לא יכלו באמת להקריב אחרי החטא, אחרי חטא העגל. ולכן באו למשה בטענת למה נגרה, ועל זה התשובה של פסח שני, בגלל חשיבותו הגדולה של פסח שני, כחלק מאותו מאבק על טהרת האמונה הישראלית, כפי שאנחנו ראינו, ועל העקרונות הדת המאוד מאוד חשובים, שמשוקעים בקורבן פסח, ומנותבים להקרבת קורבן פסח שני, אם לא יתאפשר להקריב את הקורבן הראשון, שנזכה במהרה בימינו לבנות את בית המקדש, להקריב במקדש את קורבנות הפסח כהלכתם, במהרה בימינו. אמן. שבת שלום.